פסוק כ"ב. ותל את בן, ויקרא את שמו גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה. לאיזה ארץ הוא קורא ארץ נוכריה? גר הייתי שם? מה פתאום? הוא לא היה גר שם. במדיין הוא היה גר. נכון? הוא היה גר במדיין. מה עם מצרים? הוא לא היה גר בה. הוא היה שם תושב בה. הוא היה הרי מלך מצרים כמעט. זאת אומרת שהוא לא מרגיש גר במצרים. הוא גר במדיין. ויהי בימים ההם. וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו. ותעל שוועתם אל האלוהים מן העבודה, וישמע אלוהים את נעקתם. שאלה. הם זעקו. למי הם זעקו? למה הם, איך הם זעקו? תפילה? אז היה צריך להיות כתוב, ויזעקו אל האלוהים. אבל אצלי כתוב, ויזעקו, נקודה. ותעל שוועתם אל האלוהים מן העבודה. פשט הדברים, כן. שם אמרו, אוי! נכון? זה מה שאמרו. אוי ואי. אוי ואבוי, משהו כזה, נכון? אבל לא שהם באמת התפללו.
במערכת המשפט במצרים?
לא, יכול להיות שבמערכת המשפט במצרים, אבל בפשטות, הם צעקו כי כאב להם. ברור? אגב, זה מובן למה. הרי הם עוד לא, הרי הם שקועים בכל טומאת מצרים. האם כשמישהו שקוע בתואת מצרים הוא צועק אל אלוהי אבותיו? זה קשה להניח. אלא ויזעקו כי זה כאב. ותעל שוועתם אל האלוהים מן העבודה. אני רוצה לציין כדבר מעניין שבספר שמות אין לנו רמז ברור לכך שעם ישראל עובד עבודה זרה. לא כתוב. אבל איפה, מה? זה תשובה לשאלה שלי?
לא. לא, אני שואל, מה זה המילה הזאת? כי זה לא צעקו, זה
לא יזעקו.
מה זה
ויזעקו? הצעקה זה הפעולה האקוסטית שעושה רעש. זעקה זה הליווי הנפשי של זה. עכשיו, ואני אומר, בכל ספר שמות, אין זכר לזה שישראל עובדים עבודה זרה. עד רבה, נראה שהם צועקים אל אלוהי אבותיהם. ורק בגלל ספר יחזקאל אנחנו יודעים. כן? בספר יחזקאל פרק כף, שם יש תיאור ארוך. כיצד ישראל עשו את כל תועבות מצרים.
כשהם היו במצרים?
כן, כשהם היו במצרים. ו... יש כנראה, אם כן, כוונה של הכתוב, כלומר, לחפות על השפלות הזאת. כלומר, הייתי אומר, על השפלות הזאת, שהם עשו את כל תועבות מצרים.
זה לא סותר.
זה לא, ודאי שזה סותר. אם אני קורא את ספר שמות, אני מתרשם שבני ישראל היו נאמנים לשם. אם אני קורא את ספר יחזקאל, אני מתרשם שעם ישראל היה בוגד בשם. אז תחליט. אלא, יש מה שנקרא... היסטוריוסופיה מגמתית. כלומר, היסטוריוגרפיה מגמתית. כלומר, הכתוב, התנ"ך בכלל, הוא ספר היסטוריה, אמנם, ספר היסטוריה עם מגמה משלו. ולכן, לפי כל ספר וספר, צריך לראות מהו המסר המיוחד שהספר רוצה להעביר. כן. כן, אבל כל זה השערות. אני אומר, מפורש לא כתוב. נכון? מפורש לא כתוב. לעומת זה בספר יחזקאל כתוב מפורש. זאת אומרת שכשאתם רוצים לדעת מה קרה, מה הייתה הריאליה, מה הייתה העובדתיות, באיזשהו מאורע מסופר בתנ״ך, צריך לעשות השוואה בין פרק לפרק ובין ספר לספר. מתוך כך אתה יכול לדעת מה באמת היה שם. כן, מה אתה אומר?
זאת אומרת,
אצל
אחד
אומר
ככה,
אצל
שנייה
ככה, אז אתה... מה? אז זה משלים את זה. אלא ש... מה? הם לא סותרים, הם אומרים דברים אחרים. זאת אומרת, אני יכול להביא לך 10 עובדות, ולא לדבר על 10 עובדות אחרות. אז מתקבל ציור מסוים. אני לא אמרתי שההפך מה שכתוב בתיאור השני, כן? זה כמו שלמשל, יש ויכוח, האם סוס פגע באפי איתם או לא. למה? יש תמונה שבה רואים שהוא בכלל רחוק מהסוסים, אז איך הוא קיבל את המכה? מישהו אחר עשה תמונה הפוכה, עם זווית אחרת, רואים סוס מעליו. אז יש ויכוח, היה סוס או לא היה סוס? כן? אז תלוי באיזה זווית. זווית אחת היה, זווית אחת לא הייתה. אז כל אחד יש לו מגמה חינוכית משלו, יש לו כיוון שהוא רוצה להבליט. יש לתת לך דוגמה. יש ספר בתנ"ך, שלא לומדים אותו הרבה, לצערי, אבל הוא ספר חשוב ביותר, ספר דברי הימים. ספר דברי הימים בתנ"ך, שבו יש תיאור של כל ההיסטוריה, מאדם הראשון ועד הצהרת כורש. ומה שמעניין שם, כשאנחנו קוראים את ספר דברי הימים, אז יש תיאור, אדם הראשון, ואחר כך אנוש, לא, סליחה, אדם, שט, זה אנוש, קינן, מהלל אל, ירד, חנוך, מתושלח, למח, נוח, 10 דורות. אחר כך יש 10 דורות, נוח, שם, ארפחשד, שלח, עבר, פלג, ראו, סירוג, נחור, תרח, אברהם. עוד 10 דורות. אחר כך מספרים לנו, אברהם הוליד את יצחק ואת ישמעאל, בני ישמעאל כך וכך, יצחק הוליד את יעקב ואת עשיו, בני עשיו הם כך וכך, בני יעקב 12, הם לנו 12 שבטים. אחר כך יש תיאור של כל המשפחות של 12 השבטים. מי הם? המשפחות של ראובן, של שמעון, של לוי, של יהודה וכו'. יש שם תיאור של כל הרשימות, של כל הרשימות של כל המשפחות, ולבסוף מגיעים לדוד המלך. ואז מתחילים לדבר על ההיסטוריה, מה עשה דוד, ומה עשה שלמה, וכל המלחמות שהיו, והתפלגות הממלכה, וכו' וכו'. עד חורבן בית ראשון, וגלות בבל, ואחר כך הצהרת כורש. ככה מסופר. אז אדם שקורא את הספר הזה, אומר, איזה יופי, יש לי סיפור מלא של ההיסטוריה. רק דבר אחד הוא לא יודע, שעם ישראל היה במצרים. זה לא כתוב, לא כתוב שעם ישראל היה במצרים. אלא הוא מתרשם שעם ישראל הוא עם שגדל, התחיל משלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב, ואחר כך התיישבו בארץ. התיישבו, בנו בתים, נטעו כרמים, ובסוף הלכו וגדלו ונהיו ממלכה. יציאת מצרים לא מוזכרת אפילו ברבע פסוק. חוץ ממקום אחד, בתוך הסיפור יש התפילה של יהושפט מלך יהודה, ששם יהושפט מתפלל אל השם, והוא מדבר על עמך אשר פדית ממצרים. שאם אין לך אינפורמציה מוקדמת, אתה לא בדיוק מבין מה זה, מה זה פדית ממצרים. יכול להיות שפעם אחת הייתה איזושהי סכנה ויצאנו מזה וכו'. כן? כלומר, אין זכר לגלות. יש עוד דבר שחסר שם, כל הפשלות של בית דוד לא כתובות. למשל, מעשה דוד ובת שבע, לא מופיע. כתוב, הרי איך קרה מעשה דוד ובת שבע? זה היה בזמן שיואב כבש את רבת עמון, נכון? באותו זמן דוד יושב בירושלים. אז כתוב שיואב הלך לכבוש את רבת עמון, ודוד יושב בירושלים. מה קרה בזמן שהוא ישב בירושלים? הכתוב מתעלם באליגנטיות, עובר לנושא הבא. זאת אומרת, יש כל הפשלות נעלמו.
צהוב.
צהוב? מה? לא, זאת אומרת שספר דברי הימים, מה הוא מתאר? את ההיסטוריה כפי שהיא הייתה צריכה להיות. וספר מלכים. למשל, הוא מתאר את ההיסטוריה כפי שהייתה בפועל. מעניין, איך מתחיל ספר דברי הימים? באיזה מילה? אדם, נכון? איך מתחילה מילה אדם? באלף. כלומר, אלף, זה כך צריך להיות לך תחילה. איך התורה מתחילה? בית, לא, מה שבדיעבד. היה צריך להיות א', בסוף היה ב'. לא? אז אני אומר, יש גם לתורה מגמה משלה, כן? כשאנחנו לומדים את ספר בראשית, או ספר שמות, או ספר ויקרא, אנחנו צריכים לראות שיש הבלטה של נקודות מסוימות, כי רוצים להעביר איזשהו רעיון.
זה
מחלחיל
גם אתה בהיסטוריה.
מה?
זה
מחלחיל
נמצאת בהיסטוריה, גם כן.
בוודאי, אבל מעורבב, צריך למצוא את זה. כלומר, מה שספר שמות מלמד אותנו, זה שעם ישראל צועק אל אלוהי אבותיו, כמו שהקדוש ברוך הוא מקיים את בריתו. לכן, אין זה מן העניין להזכיר שעם ישראל באותם הימים עבד עבודה זרה, כי זה לא הנושא של הספר. אבל? אבל צריך לדעת שזה באמת היה. אותו דבר, למשל, התורה מדברת על חייו של משה רבנו. כמה זמן חי משה רבנו?
120 שנה.
120 שנה. מה ידוע לנו על חייו של משה רבנו? 3 שנים. סך הכל. אנחנו יודעים קצת מה שקרה לו כשהוא יצא אל אחיו. יודעים מה שקרה לו בשנת, בהיותו בן 79, עד היותו בן 81, אחרי מתן תורה ו... זה יודעים מה, 82. 82, כשגמרו לבנות את המשכן והתחילו לנסוע מהר השם. ואנחנו גם יודעים מה שהוא עשה בשנה האחרונה של חייו. צריך כל להגיד, 4 שנים אנחנו יודעים, פחות או יותר, מה שקרה לו, והתורה מתעלמת מ-116 שנים שלו. לא.
לא?
איפה זה כתוב?
על משה...
על איזה תקופה מדובר? באיזה שנה? בשנה השנית. הכל קורה או בשנה השנית או בשנת ה-40. תשים לב. נכון? מה אתה רוצה ממני? זאת אומרת שיש בערך 116 שנה, אתה מה? ניל ארג'ים, 115 שנה של החיים של משה שאין אנחנו יודעים עליהם שום דבר. עכשיו, מן הסתם שקראו לו דברים, לא, הוא עשה משהו בשנים האלה. אבל זה לא מעניינה של התורה לספר את זה, כי זה לא משרת את המסר שהתורה רוצה להעביר. נובע? שואל משל לשאול שאלה פשוטה. מה עשה משה כשהוא בבית פרעה? כשכולם הלכו למקדש של אוזיריס. מה, הוא נשאר בבית? למד חומש? רשי? מה הוא עשה? נעלם. יש גם מדרשים. יש גם מדרשים, יש כל מיני השערות, יש כל מיני דברים. זהו, זה צריך להעמיק בעצם, מה עשה משה? למשל כתוב ש... ויברח משה מפני פרעה. אז המדרש אומר, מה זה ויברח משה מפני פרעה? שהיה בורח מארץ לארץ, ופרעה היה שולח אחריו בכל הארצות. מה זאת אומרת מארץ לארץ? זאת אומרת שמשה הסתובב בעולם. קצת בהודו, קצת בסין, קצת בבבל, אולי באמריקה. כלומר, אנחנו לא יודעים איפה היה משה. הסתובב הרבה בעולם. יש גם מדרש שאומר שהוא המלך 40 שנה בקוש. הוא מלך אפריקאי בכלל, משה. והאישה הקושית של הקהר, זה הייתה הבת של מלך קוש הקודם. מה? כן, יש גם מדרש כזה. ויש 1001 דברים, כן.
אז לפי השיטה הזאת, אם התורה לא מספרת, למה המדרש צריך להביא כל מיני...
קודם כל המדרש צריך להשלים, כן? הוא מרגיש קצת צורך האדיר להשלים. אנחנו רוצים לדעת מה קרה שם. כן? ודבר נוסף, זה, קודם כל זה צורך טבעי, אבל יש כנראה משהו יותר עמוק. התורה, כשהיא כותבת, היא כותבת למי? נגיד, הדור של יוצאי מצרים, שהכירו את משה. הם הכירו את ההיסטוריה שלו. לא? כלומר, אתה לא צריך, כשאתה רוצה לספר לי על מישהו שאני מכיר, אתה לא צריך לספר לי את הדברים שאני כבר יודע. התורה נכתבה עבור, כלומר, הסגנון שבו נכתבו הדברים, הוא סגנון המדבר על הדור שקיבל אותו. בספר הזה, ברור. זאת אומרת, למשל, כשבתורה כתוב שהרן היה אבי מלכה ואבי יסקה. עכשיו, ברור שבזמן שנכתב הפסוק הזה, הקורא ידע מזאת יסקה. כן, זה, כלומר זה בסיפורי האומה, היה ברור, כולם יודעים מזאת יסקה. שהרי, הכתוב אומר, אתה יודע מי זה הרן? זה אבי יסקה. כן, באמת, מעניין. אבל הקורא לא יודע מזאת יסקה, אני, למשל, לא יודע מזאת יסקה, אני צריך מדרשים בשביל זה. בואו, אז דברים נכתבים על גבי איזשהו רקע. או למשל, כשהתורה אומרת, רק חזק לבלתי אכול את אדם. לא יודע, זה צריך להתחזק כדי לא לאכול את אדם. אז כנראה שבאותם הימים הדם היה דבר שרצו לאכול אותו. אנחנו לא כל כך מתים לאכול דם, נכון? כן, אבל אנחנו לא בקטע הזה, נכון? מה? אני יודע, אני אומר את זה ליהודים, רק חזק לבלתי אכול את הדם. זה נכתב בשביל איזשהו רקע מסוים. ברור? צריך להבין. טוב, אז אני אומר אותו דבר. זה שהכתוב לא ראה לנכון להשלים, זה לא אומר שהמדרש לא צריך להשלים. כי המדרש רוצה שנבין מי זה משה רבנו. הוא רוצה שנבין מי היו בני ישראל באותם הימים. ברור? יש דברים גם שמובן בדרך רמז. כן? אפשר לדבר מאוד מעניין. אם אתם סופרים את... רואים את המספר של בני ישראל בספר במדבר. כן? 600 אלף זכרים. אם רואים את הפרופורציה, אחר כך סופרים את הבכורות של בני ישראל, נכון? משהו כמו 22 אלף בכורות. נכון? מה? אפשר לעשות חשבון שמספר הבכורות הוא למטה מן הצפוי מבחינה סטטיסטית, אבל מאוד. כן? הוא בערך רביעית ממספר הבכורות הצפוי. אלא אם כן תניח שבכל משפחה היו לפחות 12 ילדים.
כן? להניח,
או שנאמר, לא, אני מדבר יותר לפי המספר הכתוב בתורה. או שמה נאמר, שהיה משהו מיוחד שגרם שלא היו בכורות. מה? מה יכול להיות? מכאן בכורות, דווקא בכורות ישראל ניצלו.
מי אמר שכל אחד
שנולד
היה בן?
כל החשבון, 50% בנים, בנות, הכל, סודר. סטטיסטית זה לא מסתדר. דווקא בכורות? בגזרת פרעה לא הייתה דווקא על בכורות. אז בספר יחזקאל זה כתוב. שבני ישראל היו מקריבים את הבכורות שלהם. לא במדבר. במצרים. הרי כל המפקד הזה, מתי הוא קורה? בשנה השנית, יצאה מארץ מצרים. פתאום אתה רואה שכמעט ואין בכורות, מה קרה? כן? זאת אומרת, זה דבר שהתורה לא כותבת אותו. אבל ביחזקאל הוא... איפה ביחזקאל זה רשום? אני לא, אין לי את הכתב יד של יחזקאל עצמו. כלומר, יחזקאל הנביא לא השאיר בידינו כתב יד שקיים עד היום, לכן אני לא יכול לדעת איפה זה רשום. האם אתה מתכוון, איפה זה כתוב? בפרק כף. טוב. לכן, עשה. בואו נראה מה זאת אומרת ויזעקו. בואו נחזור לפסוק שלנו. ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. ותל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. כי כשישראל זועקים, גם אם במודע הם עובדי עבודה זרה, מה? הם זועקים אל השם. כסיפור המפורסם, שביציאה מהכנסייה, יש שני אנשים שמוכרים. אחד מוכר צלבים, והשני מוכר מגיני דוד. כולם קונים מזה שמוכר את הצלב, והוא עם מגיני דוד נשאר, לא מוכר אפילו אחד. אז אחד הנוצרים מתוך חמלה אומר להוא שמוכר מגיני דוד, תשמע, אולי כדאי שתמכור במקום אחר. אז הוא אומר, מוישה רוצה ללמד אותנו את המקצוע. כן. זאת אומרת שכשישראל עובדים עבודה זרה, הם לא עושים את זה באמת. הם עושים את זה בשביל הכסף, בשביל הנאות. בסדר? אגב, כל מה שאני אומר, לכאורה זה לא נכון, יש לי פסוק מפורש בספר דברים, פרק כ"ח, שאומר הפוך ממה שאמרתי. מה? למה להרוס, אתה אומר, אה? טוב, לא בפרק כ"ח, אתה רואה? זה בפרק כ"ו. כן? בדברים, פרק כ"ו, פסוק ז'. דברים, כן? פרק, ספר דברים, פרק כ"ו, פסוק ז'. המצתם. אני קורא. ונצעק אל השם אלוהי אבותינו. וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו, ויוציאנו השם ממצרים. אז כתוב, ונצעק אל השם אלוהי אבותינו. מה אני סיפרתי לכם פה שויזעקו, זה לא באמת. זה לא אל השם. כתוב גם... לשם, בסדר, אבל לא, 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 לא מה שאמרתי שהם סתם צעקו כי זה כאב.
זה לימוד זכות. אבל הרב אמר שויזעקו זה מהחלק הנפשי.
רק רגע, בואו נבדוק. האם אתם רואים מה כתוב מעל המילה ונצעק? איזה טעם נמצא שם? זקף גדול, נכון? כן או לא? מה זה זקף גדול? אל תגידי, זה קו עם שתי נקודות, זה אני יודע. מה המשמעות של, של זקף גדול?
גם מליאזה.
מה? זקף גדול פירושו הפסקה. מעמיד כזה, נכון? ונצעק אל השם אלוהינו. אז מה כתוב כאן? ונצעק שצעקנו. וזה הגיע אל השם אלוהי אבותינו. ולכן יש זקף גדול. עכשיו, מה אומרת ההגדה של פסח על הפסוק הזה? הרי בהגדה של פסח אנחנו דורשים את הפסוקים האלה, נכון? כתוב, ונצעק אל השם אלוהי אבותינו, כמו שנאמר, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שעבתם אל האלוהים מן העבודה. זאת אומרת, שההגדה של פסח אומרת, אתה רוצה להבין את פסוק, את הפסוק בדברים, תסתכל על הפסוק בספר שמות. ואז תבין, מה זה ונצעק אל השם אלוהי אבותינו? לא שצעקו אל השם, אלא צעקו. וזה הגיע אל השם. כי בפנימיות ליבם של בני ישראל, הם זעקו אל השם. למה אני אומר את זה? אנשים אומרים, רבותיי, כדי שתבוא גאולה, צריך להתפלל. אבותינו לא נענו עד שלא התפללו אל השם. נכון? מביאים את הפסוק הזה. אז הם פשוט לא יודעים לקרוא. זה פשוט, הפוך מה שכתוב בפסוק. כן? אלא כשבני ישראל סובלים וצועקים, זה כבר תפילה. כן, בבקשה. נכון. אז אתה רוצה תשובה? אתה רוצה תשובה לשאלה? אני מוכרח כן ללמוד את זה מן הטעמים מסיבה פשוטה. כי בספר שבועות כתוב שהם לא צעקו אל השם. וזה מה שהכריח את בעל הטעמים לשים טעם מפסיק על המילה ונצעק. אתה מבין? זה מה שרציתי להסביר. אני רוצה להבין למה מי שעשה את הטעמים החליט שעל המילה ונצעק הוא ישים זקף גדול. אני שואל, אתה חושב שמי שעשה את הטעמים היו סתם אנשים פשוטים? היו גדולי ישראל שיעשו את הטעמים האלה. הטעמים זה קשה מאוד לדעת מי עשה אותם. אנחנו רואים כבר בגמרא במסכת קידושין שיש כבר טעמים למקרא. כתוב מפורש. וכתוב מדוע אין מקנחין בימין, כלומר למה לא עושים שימוש לא נקי ביד ימין, שמראין בו טעמי תורה. כתוב בגמרא. מה זה רש"י אומר, מה זה מראין בו טעמי תורה? מה שעושים חלק מן העדות שעושים סימנים לחזן, לבעל קורא, כדי להראות לו איזה טעם זה. זאת אומרת שהטעמים, גם אם הם עוד לא צוירו, היו קיימים במסורת של ההגייה. זאת אומרת, זה רוח הקודש של האומה, שאומרת, פה צריך לעשות הפסק, פה לא. אני לא אומר שצריך תמיד ללכת אחרי הטעמים, אבל גם הטעמים זה פרשנות. עכשיו, הטעמים כפי שאנחנו מכירים אותם היום, צוירו על ידי חכמי טבריה במאה השמינית. בסדר? בן אשר, בן נפתלי וכו'. בעלי המסורה, מה שנקרא. אבל הם הלכו לפי מסורות קדומות יותר. אז זה ברור ש... עכשיו, אז אני רוצה להבין, למה בעל הטעמים ראה לנכון לשים זקף גדול? תשובה, בגלל שהוא קרא בספר שמות. בסדר? כן. פחות או יותר. אבל יש סוד בטעמים, כן? הרי הספר הזוהר הוא מלא בסודות על הטעמים.
אז המסורת הזאת מאיפה?
זה מסורת האומה. עד איפה זה מגיע, לך תדע. אבל זה מסורת האומה שככה קוראים.
יכול להיות שבעדות שונות מטעמים שונים?
היום לא. היום כל הטעמים שווים. אנחנו יודעים על מחלוקות קדומות על הטעמים. שהיום כבר לא... הן מצוינות בספרים, המסורות האלה, אבל בקריאה בתורה כולם הולכים לפי אותם טעמים.
יש מחלוקת על הטעם, הזקף גדול פה במקום הזה?
לא. לא ידוע לי לפחות. יכול שכן, אבל... זה ממש... טוב. פסוק כף דלת. וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו. את אברהם, את יצחק ואת יעקב. מה זה בריתו את אברהם? איזה ברית? מה? ברית בין הבתרים, למשל. כן, זה הברית עם אברהם. מה היה התוכן של ברית בין הבתרים? מה הוא הבטיח לו? מה? רק את זרו. אז מה זה עוזר? אם זה הברית הייתה להרבות את זרו, אז זרו רב במצרים. מה? שייתן לו את הארץ. כלומר, כשאומרים, כשהקדוש הוא זוכר את בריתו, את אברהם, יצחק ויעקב, זה הברית שהוא קראת עמם לתת להם את הארץ. ולכן, כאשר הוא רואה שעם ישראל נמצא במצב קשה, הוא זוכר את הבטחתו לתת להם את הארץ. כן.
רק הניסוח, וישמע אלוקים את נעקתם, ויזכור אלוקים את בריתו. כאילו לא היה בסביבה, וככה פתאום הזדמן.
נכון.
זה קשה.
אתה שואל מה פירוש שהקדוש הוא זוכר? מה, הוא שוכח?
וישמע אלוקים, כאילו לא היה בכלל בסביבה. פתאום ככה שומע איזושהי צעקה, מישהו צועק.
אתה שואל מה זה
שהשם... ההשגחה היא בכל מקום
נתונה.
אז כל התיאור הזה,
תיאור לכל קצת... אתה אומר, אם ההשגחה היא בכל מקום, ובכל זמן, אז איך וישמע אלוהים? או איך ויזכור אלוהים? נכון, אתה צודק. אם באמת זה נכון שההשגחה היא בכל מקום, אז באמת לא מובן הפסוק. לא, זה אומר שהנחת היסוד של השאלה שלך היא לא נכונה. ההשגחה היא לא בכל מקום.
זה מה שאני אומר, אז תסביר למה ההשגחה היא לא בכל מקום.
למה לא? הקדוש ברוך הוא לא משגיח על כל דבר בשווה. למשל, ירמיהו הנביא אומר, כשירמיהו מרגיש שהקדוש ברוך הוא עוזב אותנו, הוא אומר, למה נחשבנו כדגי הים? אומר הרמב״ם, מכאן שדגי הים אינם מושגחים. נכון? מכאן שאין השגחה אל הדגים. רמב״ם מפורש במורה נבוכים. למה שכזה הוא ישגיח על הדג ההוא? למה שישגיח עליו? הרי מה משנה? הדג הזה יחיה או ימות. ייבלע או לא ייבלע על ידי דג גדול ממנו. יש עוד דגים בעולם למיליארדים. דווקא הדג ההוא. אתה צודק. יש גם מיליארדים של אנשים בעולם, אבל זה לא אותו דבר. מסיבה פשוטה, שבני אדם הם בעלי שכל. ומאחר והם בעלי שכל, הם יכולים לדעת את השם. אז מי שיכול לדעת את השם, את הקדוש ברוך הוא זה מעניין. ולכן, ככל שהאדם הוא במדרגה יותר גבוהה, ככה ההשגחה עליו תהיה יותר גדולה. למה? אם אין לו שכל ולא דעת, לא, אם אין לו שכל ואין לו דעת ואין לו בינה, אז הוא לא ראוי להשגחה.
מי ראוי יותר להשגחה, תינוק או אדם מבוגר?
אדם מבוגר.
ודאי שתינוק. מי תפל
בתינוק אם להשגחה עליו? לא. התינוק, אם לא תהיה עליו השגחה, הוא יותר בסכנה. זה נכון. אבל מי ראוי יותר להשגחה? האדם המבוגר. כי יש לו שכל. מוסרית. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, ככל שיש יותר דעת אלוהים, כך יש יותר שמירה. שומר מצווה לא ידע דבר רע, ואם מישהו לא שומר מצווה, ידע דבר רע. זה הרבה פשוט, לא? זאת אומרת, למה? אתה רגיל, פשוט, אתה התרגלת למחשבה שההשגחה היא בכל מקום ובכל זמן ועל כל פרט. השגחה פרטית. התרגלת לחשוב שכשעלה נופל מן העץ, אז המסלול שלו קבוע מראש. מה? שיר? של אברהם פריד. כן, מאיפה הוא לקח את זה, אברהם פריד? מהבעל שם טוב. הבעל שם טוב הוא זה שחידש את הדעה הזאת. כל גדולי ישראל, לפני הבעל שם טוב, לא חשבו כך. אלא הם סברו שההשגחה היא פונקציה של המדרגה הרוחנית של האדם, בשכל ובמידות. בסדר? יוצא לפי זה שכאשר אדם מרשיע, הוא נתון לידי ההפקר. ואז יכול להיות שהוא ייפגע, כי אדם שנתון להפקר עשוי להיפגע. יכול להיות גם שבפוקס הוא ירוויח בלוטו.
אבל גם אלה שבהשגחה...
אבל גם אדם, סליחה, שמרוויח בלוטו בגלל שלא הייתה עליו השגחה, זה נורא. כלומר, הוא קיבל מיליון דולר ולא אכפת לקדוש ברוך הוא. אז הוא עזוב.
אבל גם המיליונים שנספו בשואה,
כן.
שחלקם ודאי היו צדיקים,
כן.
כן, היו נותנים לפגיעה בגלל שלכאורה, כמו שהרב אומר, כן, אותם רשעים לא היו נותנים בכלל להשגחה, היו נותנים להפקיע.
לא. ההפך. לא, זה לא נכון מה שאמרת. אותם מיליונים שנספו בשואה, זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא השגיח על אותם רשעים. זה לא נכון. כי על הרשעים הקדוש ברוך הוא באמת לא משגיח. אבל הבעיה היא, הוא היה צריך להשגיח עליהם, על הצדיקים. על הצדיקים הוא היה צריך להשגיח. אז אם הם נספו בשואה, זה סימן שהוא לא השגיח על הצדיקים. ואז צריך להבין למה. כלומר, למה נתן מיליוני צדיקים בידי ההפקר? חייבת להיות סיבה לזה. נכון? אבל זה לא בגלל שהוא לא השגיח על הרשעים, אלא בגלל שהוא, משום מה, החליט לא להשגיח על הצדיקים. לא, 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 לא. אנחנו רואים, כתוב מפורש בספר ויקרא, שלקראת סוף הגלות, יש סילוק ההשגחה מן הגלות. ואז כוחות ההפקר משתוללים. עכשיו, אלא למה? זה נושא, למדנו קצת על השואה לפני כמה שיעורים, למדנו את זה. כן. לכן אפשר לומר, במצרים היה אותו דבר. היה מצב שהאומה הייתה נתונה להיעדר השגחה, והצעקה הוררה את ההשגחה. כן, מה אתה אומר?
יש עצים או סביב או משהו כזה שהם צומחים, שיש להם השגחה?
יש עצים שצומחים, ואתה שואל אם יש להם השגחה. כן, בוודאי.
כן.
עצים שחשובים לצדיקים. זאת אומרת, יש למשל העץ שהיה ליד האוהל של אברהם, אני מתאר לעצמי שהוא צמח בהשגחה. האם יש, למי יש יותר שכל? לדג. למה? מי אמר שהוא פחות מושגח מעץ? בוודאי. כן, מה אתה אומר? לא הבנתי. כן. לא, לא אמרתי שאין השגחה בכלל. אין השגחה פרטית. יש השגחה כללית, שיהיו דגים בעולם. אם יישאר רק זוג תונות אחד בעולם, תהיה עליו השגחה פרטית, כדי שמין אתונה לא יחלה. כן? או אלא אם כן, יש החלטה שהמין צריך להיכחל. כן.
למה
להגיד,
וישמע, כאילו, זה שהוא ישמע, זה לא מה שאין השגחה פרטית,
זה פשוט
שהוא,
בגלל
שהוא פעל, הוא
נשמע
מכיוון שהוא שומע, כאילו,
יש שהוא... אתה אומר שהשמיעה האלוהית היא פעולה. כן, נכון, גם זה אפשר לומר. כן. לא. כתוב, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן הכריזו עליו מלמעלה. כן, מה זה הכריזו עליו? מסביר הרמב״ם, בשמונה פרקים, פרק שמיני, למנו את זה שנה שעברה, אני לא מבין למה אתה לא זוכר. לא היית פה שנה שעברה. יש קלטות. הרמב״ם, אבל בכל מקרה, כל מי שלומד במכון מיר צריך ללמוד שמונה פרקים, בלי קשר לזה שיש שיעור או אין שיעור על זה. אז מה זה הרמב״ם? שהכוונה על פי חוקי הטבע, שהרי כל מה שקורה, גם הזזת האצבע שלי או מכה שאני מקבל באצבע, כל הדברים האלה זה על פי חוקות הטבע. ומי החליט על חוקות הטבע? מי שברעם.
זה הכרזה כללית.
כן, זה הכוונה.
כן.
יש מלאך שאומר לו גדל, נכון. מה זה המלאך? זה הכוח הטבעי, שמכוחו אותו עשב גדל.
אז למה כל
העשב
והעשב? תגיד
כל העשבים. כל העשבים, נכון.
כל העשב והעשב לכאורה זה השגחה פרטית על כל דבר ודבר. לא
שיש משהו שזה. הכוונה שהכוח הטבעי הוא כל כך מסודר שזה גורם לכל עשב לגדול. כן.
אבל מה זה נגיד בין הפקר לבין איסורים שבאים אישית מהקדוש ברוך הוא בשביל נגיד להחזיר אנשים
בתשובה? אם יש איסורים שבאים על האדם כדי להחזיר אותו בתשובה, אז מדובר באדם שהאיסורים שלו הם לא בהפקר, אלא אדרבה. הם מכוונים. איזה איסורים הם בהשגחה ואיזה איסורים הם לא בהשגחה? זה מה שאתה שואל. הכל תלוי לפי מעלתו של האדם. יש אדם שאיסוריו באים מפני מעלתו, ויש אדם שיסוריו באים מפני שפלותו. הכל תלוי במעלת האדם. כן. לפי זה יש השגחה ויש השגחה. יש הרבה סוגים של השגחה. ודאי. עיין, יש ספר של תלמידי הגרא, שבו הם כותבים דברים בשם רבם, הוא נקרא אמונה והשגחה. יש שם פרק שלם על ההשגחה. שם זה ספר קצר, זה לא ספר עולם. אתה תראה שם, מה יש כל מיני סוגי ההשגחה מתוארים שם. כן.
אני חייב לומר,
זאת אומרת,
שהתשובות
של הרב
לא מספקות אותי מסיבה פשוטה. מה לעשות? זה נראה לי כמו מוצרי מדף. אתה רוצה פעם תיקח מפה, פעם תיקח מפה, פעם ככה, פעם ככה, לא מתאים לכל דבר. מי שלא בהשגחה זה בסדר, מי שבהשגחה זה בסדר, מי
שבתחת... למה? יש
נוסע... אין איזשהו סדר שאתה יכול
לומר... ועוד איך שיש סדר. יש סדר. הרמב"ם אומר לך, הכל פונקציה של מעלת האדם. ככל שהאדם יותר נעלה, ככה הוא... למה אני לא יכול להעריך? מה, אדם לא יכול לדעת אם הוא צדיק או לא? אדם לא יכול לדעת אם הוא חסיד או לא? הוא יכול לדעת. דוד המלך אומר, הושע נפשי כחסיד אני, מה? אז אפשר להגיד, אדם יכול לדעת. הרי יש ספר, יש ספר הנקרא מסיעת ישרים. שמעת על הספר הזה? אז יש שם המידה הראשונה נקראת מידת הזהירות, נכון? זוכר? מה זה מידת הזהירות? שאדם צריך לבחון את המעשים שלו אם הם טובים או רעים. סימן שאדם יכול לבחון את זה.
כן, אבל אדם עושה מעשה מסוים, והוא חושב שזה בסדר.
אז צריך לבדוק. בוודאי שהוא יכול לדעת. ודאי שהוא יכול לדעת, על פי השכל שלו. למה לא? אתה פשוט... אני לא מקבל את הדברים שלך. אדם צריך לבדוק אם מה שהוא עושה זה נכון או לא, ואם אמרו לו שהוא צריך לבדוק, סימן שהוא יכול לבדוק את זה. נכון? אני יכול לדעת אם מה שאני עושה זה נכון או לא נכון. בשביל זה יש לי מתנה נפלאה, קוראים לה השכל. ועל פי זה אני יכול לבדוק אם מה שאני עשיתי זה טוב או רע. למה השכל זה לכאן ולכאן?
השכל שלנו, כיפה סרוגה אומרת לצבא, וזה אנשים אחרים, השכל לא פחות טוב משלנו, לא הולך לצבא.
לא נכון, לא נכון. לא נכון, אני מצטער מאוד. למשל, יש לך מחלוקת בין רבן גמליאל לרבי עקיבא. שני ענקים. ואתה פוסק הלכה? אתה אומר רבי עקיבא? לא, לא מקבל אותו. רבן גמליאל אני מקבל, עולה איפה.
אני יכול להגיד שלא מקבל אותם?
ודאי, זה מה שאתה עושה. מה זה פסיקת הלכה, תגיד לי? מה זה פסיקת הלכה? מה זה פסיקת הלכה? זה אנחנו לא מכריעים? אנחנו מכריעים בין שיטות. מה זה לא יודע? אתה עושה הלכה כמו כולם? גם כבית שמאי, גם כבית הלל? אתה לא יכול. אתה חייב להכריע.
יש גדולים שפוסקים.
ואיך הגדולים פוסקים? אני שואל אותך, איך הגדולים פוסקים? על פי מה?
על פי השכל שיש להם.
על פי השכל שיש להם, יפה. אדם לא יכול ללכת נגד שכלו. אין אדם שרשאי לעשות דבר נגד שכלו. בנת את זה? טוב, הלאה. אמונה זה מעל השכל? זה יכול להיות מעל. אמונה זה דבר אחד, שכל זה דבר אחר. זה לא מעל. גם אמונה לא יכולה לסתור את השכל.
יכולה לסתור?
לא, מה פתאום? אסור. האמונה סותרת שכל, זה בא אצל הנוצרים, מצאנו את זה. לא יודע, אתם, הרי אתם מאמינים, סליחה, לי אל תאמינו, אבל לרבי יהודה הלוי, אתם תאמינו? אני מקווה. הנה, מה הוא כותב? חלילה לנו מאל שנאמין בנמנע ובמה שהשכל מרחיקו ורואהו כנמנע. אין דבר כזה, משהו שהשכל דוחה, אתה לא מקבל, נקודה. אנחנו לא נאמין בדבר כזה. מה, לא הבנתי, הבנתי. אומר, לפעמים, אומר הכוזרי, אבל אם יש לך, אתה רואה מציאות. למשל, אם אתה תגיד למישהו, תגיד, אם אני אחבר שתי חתיכות נחושת, יצא מזה אור? שטויות. הנה, תסתכל, נורה, חיברתי שתי חתיכות נחושת, יש אור. טוב, אז זה אמת. כלומר, אנחנו מקבלים או את הצו של השכל או של המציאות. אתה רואה, מה אפשר לעשות? האמונה זה הנאמנות למה שהתברר לך. כן, אתה נאמן.
מה שאני לא יכול לברר.
לא. אין דבר כזה. דבר שאתה לא יכול לברר, אתה לא יכול, לא יכול להאמין בו. אנשים חושבים שלהאמין זה להאמין בדברים אבסורדים. תראה, איזה כוח של אמונה יש לאיש הזה. זה ממש צדיק. הוא מאמין בכל מיני דברים שהוא לא יכול לברר. זה לא מעלה, זה שטות. נכון? מה? שכל זה דבר ספקולטיבי, כלומר, השערתי, והמציאות זה, אתה רואה, בחושים. למשל, אומרים לך, תשמע, זה לא יכול להיות, זה בלתי אפשרי, שאריאל שרון יפנה את גוש קטיף. נכון, זה השכל אומר, זה גם המציאות. שכן, לא, אז זה המציאות.
המציאות היא מציאות שהיא טבעית וחסרת, ונראה לכאורה שאין השגחה.
אתה אומר שבמציאות נראה שאין השגחה. לפעמים אין השגחה, זה נכון. למה? זה לא נכון. זה עניין ש... מה, יש לך ראייה שאין השגחה? לא אין לך ראייה. לפעמים הדבר... למשל, יוב חשב שהוא לא מושגח, והתברר לו שהוא כן. נכון? ככה זה בספר יוב. הוא חשב שאין עליו השגחה, והתברר לו שכן. כן.
אני רוצה להבין שאם השכל, אם אתה מה שאתה לא יכול לברר, אתה לא יכול להבין בו.
ודאי, כאילו.
איך אנחנו מבררים שהקדוש ברוך הוא קיים?
איך אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא קיים?
איך אנחנו מבררים את זה?
איך אנחנו מבררים את זה שהקדוש ברוך הוא קיים?
אבל שכלי, אפשר לדעת את זה?
לא.
אז איך אפשר להאמין בזה?
אי אפשר להאמין בזה.
אי אפשר להאמין שהקדוש ברוך הוא קיים?
לא.
אי אפשר,
אפשר לדעת שהוא קיים. לא אמרתי את זה. אפשר לדעת שהקדוש ברוך הוא קיים.
זה המצווה.
אולי לא, אמרתי משהו בטעות
שלא... אני אסביר לך. האם להאמין שיש אלוהים? התשובה היא לא. האם לדעת שיש אלוהים? התשובה היא כן. ואיך אנחנו יודעים? כי הוא דיבר עמנו. פעם מישהו התקשר אליי בבוקר לפני התפילה, אומר לי, שלום כבוד הרב, רוצה לשאול אותך שאלה. כן, בבקשה. בקצר אני ממהר לתפילה. כן, רציתי לדעת, יש אלוהים? אמרתי לו, כן. הוא אומר, איך אנחנו יודעים? אמר, כי הוא אמר לנו, טוב, תודה. זה חשוב להבין את זה. זאת אומרת, זה כל ספר הכוזרי כולו בנוי על הנקודה הזאת, שהחשיבה הספקולטיבית איננה יכולה לברר אם יש אלוהים או לא. אבל מה שכן אפשר לברר זאת העובדה של ההתגלות. זה כן, זאת עובדה היסטורית מתועדת. על סמך אותה העובדה אנחנו יודעים שיש לו מה לומר לנו. זאת אומרת, מה אומר רבי יהודה הלוי? אל תאמין בדבר שלא הוכח. אגב, אולי תאמינו לי, אני רוצה להבין משהו. אתם תאמינו לי, אם אני אקרא לכם עוד פסקה, כלומר, אני באמת מבטיח לכם שאני לא ממציא מה שכתוב. אז זה לא, זה באמת כתוב. אפשר גם אחר כך לבדוק. חכמי בני ישראל שהסכימו לו, כלומר, עם משה. כלומר, מה זאת אומרת הסכימו? רצו לצאת ממצרים. בדקוהו וחקרוהו, הועיל ולא האמינו, אמונה שלמה, כי ידבר האלוה עם בשר ודם. ועמדו בספקם זה, עד אשר השמיע מאלוהי דברו בעשרת הדיברות. כלומר, כשהוא מדבר, אז אני יודע שהוא מדבר. כך נהגו בו בני עמו, לא מתוך שכלותם, כי מתוך חוכמה. כלומר, זה לא גנותם של ישראל שהם לא מאמינים במשה, זה שבחם של בני ישראל שהם לא מאמינים במשה. זה במאמר ראשון, פסקה ממתת. כי יראו פן יש באותותיו תחבולה, מתחבולות ההצגדינות, אומנות ומעלה, אשר לא תעמוד דה בפני בחינה, כי הם כמטבע המזויף. ואילו העניין האלוהי כזב המזוקק, אשר בית הבחינה ימצא ערך כל דינר שלא גדול לכפליים. נכון? אני רוצה גם להזכיר שאת הפסקה הזאת למדנו פה, בכיתה הזאת, לפני לא זמן רב. כן? אנשים ממשיכים לחשוב שלהאמין בדבר שלא הוכח זאת מעלה. הנה, גדולי ישראל אומרים לכם שלהאמין בדבר שלא מוכח זה טיפשות. כן. אז יש מחלוקת בין הדתיים לבין גדולי ישראל. טוב, זה לא מהיום. גם לא המקרה היחיד. כן.
למה מסורת היסטורית, כמו שאנחנו מדבר עליה עכשיו, היא יותר טובה למשל מאשר שמסתכל על המציאות ואומר, ספקולטיבי דנו, הדבר הזה לא יכול להיות לבד, מישהו היה צריך לברוא אותו.
כי אפשר לטעון אחרת.
למה היסטורית?
כי אפשר לטעון אחרת.
מה זאת אומרת אפשר לטעון אחרת?
כי אפשר, אמרתי, לא כי אי אפשר. אמרתי, כי,
אפשר.
כי, כף יוד, אפשר לטעון אחרת.
אבל
ברור? זאת אומרת, כל הראיות התיאולוגיות והאונתולוגיות למציאות הבורא, הן עומדות על קירי תרנגולת, כפי שכבר הוכיחו בדבריהם הזקים, החכם דיוויד יום והחכם אמנואל קאנט. הלאה. כן. הלאה בשביל. כן. לא הבנתי. לא יודע מה אתה אומר. הבעל שם טוב אמר את מה שהוא אמר כי הוא חשב את זה. כי הוא האמין שזאת דעת התורה. והרמב״ם אמר הפוך, כי גם הוא האמין שזאת דעת התורה. מה הארי אמר? את הנושא הזה לא. העניין של השגחה פרטית על כל דבר זה לא מהארי. זה מהבעל שם טוב. היה לי אפילו פעם ויכוח, התכתבות עם אחד מתלמידי חכמים שבדור, שהוא טען שזו דעת הארי, והוכחתי לו שהארי לא אומר את זה. כן. נכון. כן. עיין מאמר חמישי של ספר הכוזרי, פסקה ב', הוא מסביר מה המקום. הלאה. כן.
מה ההבדל בין אמונה ודעת? או בשכל ודעת? שפה אפשר לדעת בלי...
הכל תלוי לפי ההקשר. כן, כשאתה רוצה לדעת מה פירושה של מילה, כגון המילים אמונה ודעת, שאתה שואל עליהן, אתה צריך תמיד לזכור באיזה הקשר נאמרת המילה הזאת. מי אומר אותה ומתי הוא אומר אותה וכו'. כי זה יכול להשתנות מפה לשם. כשהשתמשתי עכשיו, לא לפני שני שיעורים, אלא עכשיו, במילה אמונה, התכוונתי אמונה, דבר שמאמינים בו בלי לברר אותו. בלי אפשרות לברר שהוא אמת.
זה דעת.
זה אמונה. לעומת זה לדעת, הכוונה להיפגש עם עצם הדבר.
בלי הוכחה.
לא, זה יכול להיפגש או עם הוכחה או עם עובדה. כלומר, דעת זה כאשר אני יודע על דבר מסוים שהוא אמת. לא, יכול להיות שזה מתוך בירור.
הקדוש ברוך הוא.
אז זה מה שאני מסביר. למשל, העובדה שאני יושב איננה הידיעה הזאת, שאני יודע שאני יושב כעת, זאת לא ידיעה שעסקתי בבירורה. זאת עובדה מיידית, בלתי אמצעית. אני יודע.
ניתן לבירור.
מה? זה ניתן לבירור, אבל אני לא חייב. עכשיו, יכול להיות שאני רוצה לדעת על אדם מסוים שלא נמצא איתנו, שימצא מעבר לקיר, האם הוא יושב או לא יושב, אני יכול לעשות בירורים, להביא ראיות, לעשות השערות וכו'. יכול שבסוף אני אגיע גם למסקנה, אם הוא יושב, לא יושב.
וכלפי הקדוש ברוך הוא אמרת שאין בירור, אבל אתה יכול...
לא, לא אמרתי את זה. אמרתי כלפי הקדוש ברוך הוא שהפילוסופיה איננה יכולה לברר בשכל ראייה ודאית למציאות השם, אבל אפשר להביא ראייה ודאית להתגלות הבורא בעולם. דרך הנבואה. אוקיי? הנבואה. בעצם אמרתי לך במשפט אחד, את כל מאמר ראשון של רבי יהודה הלוי, ומאמר רביעי. בסדר? אוקיי. פסוק כף ה. אז כן, לגבי פסוק כף דלת. כן, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. זאת אומרת, הוא זוכר שהוא הבטיח להם להוציא אותם מן הגלות ולהביא אותם לארץ ישראל ולתת בידם את הארץ הזאת. ומה עם תורה? אין זכר לתורה, כי הקדוש ברוך הוא לא קראת ברית עם האבות על תורה. וירא אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים. טוב, יש הרבה פירושים לזה, יש גם בהגדה של פסח, יש פירוש, רש"י יש פירוש. ומשה. עכשיו תגידו, כמה זמן עבר בשלב הזה בין לידת משה לבין מה שכתוב כאן? 79 שנים. נכון? משה הוא בן 79, פחות או יותר, כן? אולי קצת פחות, אולי בן 78, אבל גם אני. משה הוא בגיל די מתקדם. עכשיו, אתם זוכרים שכאשר הייתה גזירת פרעו להשליך את הילדים ליאור, אז חזל אומרים למה? כי הוא ראה על ידי ההצטגנינות שלו שנולד מושיען של ישראל. נולד מושיען של ישראל. וגם באותם הימים, בגלל ההפגנות של מרים הנביאה, אז עמרם חזר ליוכבד, נכון? ככה מדרש עובד. וכולם אז היו מלאי תקווה, לפחות בביתו של עמרם. הנה, הולך להיוולד מושיעם של ישראל. וכמה זמן עובר אחר כך? 79 שנים. כלומר, מי שמסתכל מן הצד, רואה שזה נהיה יותר ויותר גרוע.
מי שבתוך המאורה.
כן, מי שבתוך המאורה, או מי שכן, בתוך המאורה, או מי שאפילו צופה מן הצד, אתה אומר, פרשננו, מה אתה אומר? אמרו שנולד מושיען של ישראל. עברו כבר 70 שנה ולא קורה כלום. כלומר, יש לפעמים חשבונות ארוכי טווח, מה שנקרא נוצר חסד לאלפים, שהקדוש הוא שומר חשבונות ארוכי טווח מאוד. כן? אז זה מה שנקרא, הוא משה היה רואה את צאן יתרו. כלומר, בזמן שכולם סובדים, בינתיים מה עושה משה? רואה את צאן יתרו. מה זה רואה את צאן יתרו? מקבל שיעורים. לומד אצל הרבה שלו. וינהג אחותו כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. כמה זמן משה היה שם? 40 שנה, לפי חלק מהמדרשים.
40 שנה.
40 שנה, משה מסתובב עם צאן במדבר ומביא אותו להר האלוהים.
אז הוא לא היה יכול להיות גם מלך 40 שנה.
לא, 40 שנה ועוד 40 שנה. טוב, יש אומרים 20, יש אומרים 40, לא משנה, אבל לפי המדרש אומר 40 שנה. זה מאוד מעניין מה שקורה כאן. 40 שנה, זה הרבה זמן. משה לוקח את הצאן ומוביל אותו אל הר האלוהים. קוראים לזה תרגיל על יבש. הוא מכין את עצמו לקחת צאן אחר, להביא אותו אל הר האלוהים.
הוא רק פרש את המלאך. אולי בא לספר לנו פה סיפור. הוא לא יכול להורי צאן, ופעם אחת הוא הולך אל הרנועים.
כן, נכון. גם כשהוא הוציא את הצאן ההוא ממצרים. גם אז הוא הלך פעם אחת אל הר האלוהים. כלומר, זה אומר לנו משהו. יש פה פעולה שנמשכת זמן רב, של מנהיגות בעצם. הוא לומד את המנהיגות בתוך המדבר.
מתן תורה לא היה אחרי 40 שנה.
לא, מתן תורה היה מיד. נכון.
איך אפשר להשוות? חז"ל לא עושים את זה גם עם דוד, גם עם משה, גם יעקב.
כן.
אפשר להשוות מנהיגות על בעלי חיים למנהיגות על בני אדם?
אי אפשר להשוות. מנהיגות על בעלי חיים, מנהיגות על בני אדם זה לא אותו דבר. אבל זה מכין. זה מכין. תחנה. כן? זה כמו שאתה להבדיל במטווח. אפשר להשוות מטווח על דמויות מקרטון לירי חי, על אנשים חיים. אז אתה יכול להשוות? לא, אבל ככה לומדים. נכון? כן. כן, אז זה במדרש כזה שהוא למד מידת הרחמים, שהוא טיפל בתלי המסכן, נתן לו לשתות. עד כאן להיום.